אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות.
והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו מתחילים מיד עם השעה המיוחדת שהקדשנו עבורכם היום בבוקר, מהמלכה אליזבת השנייה ועד קייט מוס, מציורי חתולים וכלבים דרך דיוקנאות מחמירי לב ועד ציורי רום. אנחנו מדברים וכך נעשה לאורך השעה כולה על הצייר לוסיאן פרויד, נכדו של הפסיכואנליטיקן זיגמונד פרויד, שהפך לאחד מהציירים המשפיעים והמרגשים במאה ה-20. אילו היה חי, הוא מת כבר לפני כעשור, היה חוגג השבוע את יום הולדתו המאה. אז כאמור, את השעה הקרובה נקדיש כולה לפרויד, ננוע בין חשיבותו האומנותית, נתהה על קשריו עם סבו, נבחן את ההשפעות שהיו עליו וכאלה שהשפיע על אחרים, ונשאל גם האם לאור ציורי גילויי העריות שלו, היום ב-2022 הוא היה מבוטל. את השעה הקרובה תלווה אותי, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, שכמו כולנו כאן, מעריצה גדולה של פרויד, הנכד, לא הסבא. שלום ענת.
תלוי, יש ימים שגם את הסבא אני מעריצה עם מוזר. שלום גואל, שלום ענת. מאזיני כאן תרבות.
בואי נתחיל ונדבר על לוסיאן פרויד, בבקשה.
כן, אז אנחנו נבלה פה עם הרבה ציטטות מקסימות שלו. בין היתר הוא אמר, כל מה שאני מצייר הוא אוטוביוגרפי, הכל דיוקן, אפילו כיסא. אפילו כיסא, ואולי הוא ככה קושר את עצמו לוון גוך, ולא עוד הרבה ציירים שנראה שהשפיעו עליו היום עם הכיסא הזה של וון גוך. הוא נולד בברלין בשנת 1922, דצמבר 1922, מזל קשת, הוא צריך להיות איש נחמד. בנם של לוסי בראש, אמו הייתה גרמניה, והאדריכל ארנסט פרויד, בנו של הצעיר של זיגמונד. ב-1933 המפלגה הנאצית עולה לשלטון, והמשפחה החכמה הזאת לוקחת את המטלטלים, גם היה להם כסף, הייתה אפשרות, ובורחים ללונדון. לקח להם כמה שנים, עד 39, עד שפרצה המלחמה, שהם קיבלו אזרחות, והם גם ידעו שהם בטוחים ויכולים להישאר שם. אחרי המלחמה הוא נוסע לפריז, הוא כבר התחיל להתעניין בציור, אהב לצייר בבית הספר, נוסע לפריז, ושם בין היתר הוא מכיר את בוטרו, ואת ג'קומטי ואת פיקאסו, שוב, ההשפעות שלהם ניכרות בעיקר בתחילת דרכו, וגם את אשתו הראשונה, קיטי גרמן, שגם בת של פסל יהודי נודע יעקב אפשטיין, שהיא ניצבת במרכז כל הדיוקנאות הראשונים שלו בשנות ה-40 ותחילת ה-50. הוא מתגרש ממנה, ואשתו השנייה, ליידי קרוליין בלקווד, היא תככב אחר כך בציורים הבאים שלו, ואחר כך עוד כל מיני נשים.
עם מלא ילדים גם,
כן,
נכון?
כן, הוא ניהל מערכות יחסים, הפסקתי לספור, אני כבר לא יודעת עם מי הוא התחתן, עם מי הוא לא התחתן. 13 ילדים ידועים, אני אומרת, כי אפילו הילדים שלו אומרים שהם בטוחים שיש כאלה שאולי לא יודעים שהם ילדים של פרויד, ושאולי גם מגיע להם הרבה כסף בגלל זה, מכל ה... כספים האדירים שמסתובבים במשפחה בעקבות הציורים שלו. פרויד עצמו אמר פעם, המשפחה לא חשובה לי, זה לא מעסיק אותי בכלל. ואנשים והילדים שלו הבינו מהר מאוד שהם במקום השני, שלישי, והציור הוא במקום הראשון. בראשית שנות ה-50 הוא מתיידד עם הצייר פרנסיס בייקון, בכלל מקימים ביחד אסכולת לונדון, הוא, דיוויד הוקני, ובייקון באמת יהיה אחד ההשפעות שעושה איתו את הדיאלוגים הפורים ביותר, הם ציירו איש את רעהו. אין ציורים של פרויד פה, אבל הדיוקן שפרנסיס בייקון צייר את לוסיאן פרויד נמצא במוזיאון ישראל. דיוקן מאוד מעניין, ונדבר עליו בהמשך. הציורים שלו כמובן הוצגו במוזיאונים הגדולים ביותר בבריטניה וגם בעולם, ואפילו פה הייתה לו תערוכה, לא זכרתי את זה, ב-1996, מוטי עומר עצר אותה במוזיאון תל אביב, ואתה אוהב תערוכות שעומדים בחוץ בתור, אז עמדו אנשים בתור.
שרוף על זה.
עמדו אנשים בתור לראות את הציורים של לוסיאן פרויד, וגם יצא איזה קטלוג של מוטי עומר, שזה מצרך נדיר היום לנסות להשיג אותו. בוא נשמע את לוסיאן פרויד עצמו בקולו מתוך אחד הסרטים הדוקומנטריים האחרונים שעשו ב-2020, אומר משהו על עצמו ועל הציור.
I wanted to shock and amaze. I want each picture that I'm working on to be the only picture that I'm working on. To go a bit further, the only picture that I've ever worked on, and to go even a bit further, the only picture that anyone has ever done.
איזה רוח, אני רוצה לזעזע.
כן.
קודם כל אני רוצה לזעזע. ברור. דבר שני, אני רוצה שהציור שעליו אני עובד עכשיו, הוא יהיה הציור היחיד שעבדתי עליו, ולא רק זה, אלא שהוא יהיה הציור היחיד שמישהו אי פעם עבד עליו.
אי פעם עבד עליו, הוא לא צריך טיפול אצל סבא.
לא!
נכון, הוא מסודר. וכשהוא אומר את זה, הוא ככה יושב על הכיסא בסטודיו שלו, מנגב את הידיים עם איזה חתיכת מטלית מהצבע, ואומר את הדברים. הוא באמת הלך ונודע בזכות הדיוקנות שלו, ממש אפשר לומר שהוא המציא את מסורת הדיוקן מחדש במחצית השנייה של המאה ה-20. בהתחלה כאמור עדיין לא ציורי העירום המפורסמים שלו, אבל לאט לאט הוא מתחיל לעבות את העירום, את הבשר, מה שהוא יעשה, וגם בזאת אנחנו תכף נדבר. ואפשר לראות גם בציורי הדיוקן שלו את היחס באמת לנשים שלו. Mm-hmm. איך הוא מצייר את קיטי בהתחלה כשהוא אוהב אותה, ואיך הוא מצייר אותה לפני הגירושים, איך הוא מצייר את לידי קרוליין בלקווד, אשתו השנייה, באמת אישה ככה יפה, בלונדינית, מלאת חיים בציורים הראשונים, mm-hmm. ואחד הציורים הקודרים שלו מסוף חייהם נקרא חדר במלון. Mm-hmm. באמת, אתה רואה את לידי קרוליין שוכבת במיטה, ממש כאילו היא כלואה אסורה מתחת לשמיכה, ולוסיאן מביט בה, הוא עומד ליד חלון, והוא מביט בה ציור קודר, mm-hmm. הפרצוף שלהם, של שניהם, והוא אמר בשעתו שבין היתר סמואל בקט, המחזות של סמואל בקט, שגם היה חבר שלו, מאוד השפיעו כשהוא צייר עליו את הציור הזה. תראה, הוא מהגר, בסופו של דבר הוא יהודי מהגר שברח מהמלחמה, mm-hmm. וכנראה שמשהו גם בבדידות הזאת ניכר בתוך הציורים שלו וביחס לבני אדם. Mm-hmm. הוא כנראה אהב יותר בעלי חיים, ובעיקר כלבים. כלבים. אתה תכף תדבר mm-hmm. על זה. אבל מה שחשוב בסופו של דבר לזכור זה שהוא לא רק הפשיט את כולם, או הפשיט נשים ועשה ציורים פרובוקטיביים, הוא הפשיט את עצמו. יש לו ציורים שלו שבהם הוא עירום ועירייה, באמת איבר המין שלו חשוף, גם הוא נמצא שם בציורים מאוד חשובים.
ואף פעם אין ההדרה, אין גלוריפיקציה, לא לאחרים, שנדמה לי שהוא לא חיבב אחרים, נכון. אבל את זה נשאל עוד רגע את המרואיין שלנו הבא, אבל גם לא את עצמו. הוא לא עושה ההדרה לעצמו.
שום דבר. הוא מצייר את האמת. נגיד שלום לאורחת הראשונה שלנו?
כן, נעשה את זה עכשיו. נברך לשלום את עוצרת המחלקה לאמנות עכשווית במוזיאון ישראל, נירית נלסון. שלום נירית.
שלום, בוקר טוב.
אני רוצה להתחיל בווידוי ברשותך. התערוכה שאני ראיתי לפרויד, לא זכיתי לראות את התערוכה שהייתה במוזיאון תל אביב, כמו שענת הזכירה לנו בשנת 96, אבל כן ראיתי תערוכת ענק שהקדישו לו בווינה. זו הייתה התערוכה היפה ביותר שהייתי בה בחיים.
וואו.
איזה כיף לו שאתה אומר דבר כזה.
אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אני לא אשכח את התערוכה הזאת בחיים שלי.
כי זה מטלטל. אהה. כן.
היא גם הייתה מאוד חכמה, והמוזיאון כולו הוקדש לו, וראית התפתחות של אומן, ויכולת פשוט לשקוע אל מול כל ציור במשך ימים ארוכים, זה היה פשוט אין סופי. את מבינה, נירית, את ההצלחה, אפילו המסחרית, אם אני מעז לומר את המילה הזו עכשיו על השולחן, שהוא זכה לה בשנים האחרונות.
אני מבינה, ואני רוצה פה לזרוק גם ציטוט משלו שבדיוק יתאים להרגשה שלך. הוא שאל מה אני מבקש מציור. הוא אמר, אני מבקש שהוא ידהים, שהוא יהיה מטריד, שהוא יפתה והוא ישכנע. אז אני חושבת שכל אלה זה מה שאתה מתאר. Mm-hmm. כי למעשה היצירה ממש אוחזת אותנו בגרון, אם אפשר להגיד, או בבטן, או יורה לנו בבטן. והיא באמת יצירה שגם אנחנו המומים ממנה, והיא גם מאוד מאוד מטרידה ומפתה. וזה בגלל שהוא מתעסק בשני אספקטים. אחד, זה פיגורטיבי, אתה יודע, יותר קל לנו להקל ציור פיגורטיבי מצד אחד, אבל מן הצד השני, הוא בעצם יוצר משהו שאנחנו ממש מרגישים את הבשר. יש סיפור עליו שכשהוא היה צעיר, הוא היה מסתובב עם המעיל של סבא שלו, של זיגמונד פרויד, בלונדון. אז עכשיו אפשר לקחת את זה כאנקדוטה, אבל אפשר לקחת את זה גם כאור שני שהוא חושב עליו. והאור הוא נושא מרכזי, אור בעין כמובן, הוא נושא מרכזי ביצירה שלו, כי אנחנו מרגישים כאילו הוא מקלף לנו את האור, ואנחנו נוגעים בבשר החי. הוא אמר שמשיכות המכחול הם כמו בשר. הם פלש.
את מבינה למה הוא, או לחילופין, האם הדברים שאת אומרת עכשיו הם אלה שנותנים את התשובה לשאלה למה הוא מכער את כולם? למה אין אצלו בני אדם יפים?
נכון, כי תראה, הוא לקח את הנושא של המודל, והמודל בהיסטוריה, אתה יודע, יש תקופות שלקחו את זה כמשהו שהוא נרדף לאידיאל היופי.
כן, נשגב. כן,
בדיוק,
כן.
לגוף שהוא סמל שהוא נשגב. ובניו יורקר הגדירו את זה ל-suspiciously perfect, למושלם באופן חשוד. ואילו הוא לא לוקח אותו כסמל, אלא הוא לוקח אותו כבשר ודם, כמיני, ככמל, והם הגדירו את זה depressingly truthful, כאמיתי באופן מייאש.
וזה נכון גם כאשר הוא מצייר את האישה היפה בעולם, את קייט מוס?
בדיוק. עכשיו, אצל קייט מוס אני חושבת שהוא היה טיפה, הוא חמל עליה.
נראה לי שאפילו הוא נשבע ביופי הנדיר שלה.
נכון. עכשיו, מה הוא כן עושה אצל קייט מוס שזה מעניין? הוא לוקח זווית ראייה, שזאת זווית ראייה שהיא די אופיינית לתיאורי הדיוקן שלו, שהיא מזווית שהיא טיפה למעלה, והיא גם טיפה מפילה אותה, הרי היא שוכבת, היד שלה מורמת למעלה, והיא כולה חשופה ערומה, אבל היא נראית כאילו היא גולשת מהמידה.
ערומה והריונית, נכון ענת? ערומה והריונית.
בדיוק, ערומה והריונית, והיא כאילו גולשת, היא כאילו נופלת מהמצע שעליו היא שוכבת. וזה דבר שהוא אופייני, והוא יהיה כחוט השני בכל היצירות שלו, אנחנו לא מרגישים יציבות.
כן, כולם, כולה הרצפה, קומה, הספות, כמעט נופלים מהם. נירית, הוא היה חלק מאסכולת לונדון, הזכרנו את פרנסיס בייקון, דיוויד הוקני, הוא, הם במחצית השנייה יוצאים נגד המופשט ששולט, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, מחזירים את הפיגורטיבי, כל אחד בדרכו בצורה אחרת. הופכים את הדיוקן, את הציור הפיגורטיבי לאבנגרד. תספרי לי מה החשיבות של האסכולה הזאת ופרויד בתוכה.
אוקיי, אז החשיבות של האסכולה הזאת היא מכרעת. למה? כי הם פורצים בשנות ה-60. בשנות ה-60 יש בעצם מה ששולט זה mind over matter. זה המחשבה מעבר לחומריות של הציור. ובעצם הורים עזבו את הציור, הולכים למושגי, הולכים למינימליסטי, הולכים, מתרחקים מהדבר הזה. באים החברים של אסכולת לונדון, והם אומרים, אנחנו לא, אנחנו רוצים להחזיר את הציור, ולא רק להחזיר את הציור, אלא להדגיש את החומריות שלו. משיכות המכחול הן קריטיות עבור כולם.
ומה זה עושה לצופה? איזה תחושה אני מקבל מאותן משיכות?
אתה נסער יחד עם כל משיכת מכחול שהם שמים על הבד.
זה כמעט כמו פס, מישהו שמנסה לפסל על בד, על מדיום דו-ממדי, הוא מנסה לפסל.
כן, מעניין, מעניין. אבל אולי בהקשר הזה, בהקשר לשאלה שענת שאלה אותך נירית, אני רוצה דווקא שתקחי אותי אל לונדון של אותה תקופה. א', קחי אותי ללונדון, נקודה. ב', קחי אותי ללונדון של אותה תקופה. אני מדמיין, חברה פוריטנית מאוד, ואז מגיע המשפט, שיגנה הזה, ואולי גם עליהם הוא מטיל את מימיו.
בדיוק. לונדון היא מאוד מאוד פוריטנית. מה שאנחנו חושבים על 3-piece suit, על מישהו שהוא בחליפת 3 חלקים, זה ממש על אנשים בלונדון, עם הכובע, עם הטקסי שלהם, הכל מאוד סגור, אסור. אתם יודעים שגם גילויים של הומוסקסואליות הם אסורים בתקופה הזאת. אסור בכלל. אז לכן החברה היא מאוד 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 שמרנית. ואז מגיעים החבר'ה האלה, פרנסיס בייקון מתעניין במחלות אור של במחלות פה, והוא מוציא את כל הגועל, את כל המוגלה הזה החוצה, את כל הגידולים האלה, והוא מושפע מהם, ולכן הציור שלו נראה כך. ודרך אגב, גם הציור שיש במוזיאון ישראל, באוסף של מוזיאון ישראל, שפרנסיס בייקון מצייר את לוסיאן פרויד, זה מ-64, מאותה תקופה, והוא מצייר את בייקון כאדם שיושב על איזשהו קצה של ספסל, שהספסל חותך ככה לרוחב את הקנבס, והרצפה היא רצפה גואשת במשיכות מכחול, והאדם שיושב, הוא יושב בקצה, הוא כולו בשר ודם, החולצה שלו מרושלת, כמעט יוצאת מהמכנסיים. היד ימין שנשענת על הספסל, היא נראית כמו גדם, היא נראית כמו, סליחה, פולקה.
מראה בפולקה, כן, אוקיי.
לא, היא יד כמו, אתה יודע, משהו שהוא...
עכשיו בא לי פולקה, בקיצור, עכשיו בא לי פולקה.
והראש, בניגוד למה שהגוף מתואר, הוא כאילו לוקחים בקומיק מציירים תנועה על ידי משיכה כזאת של חצי עיגול, וכל הראש הוא משיכות מכחול מאוד דינמיות, כאילו הוא לקח את הפנים והוריד אותם כמסכה. כן. ומתחת מתגלה משהו סוער ודינמי, ובעצם נפש שתואר.
פרנסיס בקון שמצייר את לוסיאן פרויד, שוב נדגיש את זה, והוא לבוש בדיוקנות, שאחר כך הוא יצייר את עצמו, הוא עירום, בלי להתבייש את הכל הוא מגלה. ובואי לסיום, אולי נתמקד בדיוקן הכי קטן שלו, המלכה אליזבת השנייה, מ-2001.
נכון.
ואם כולם פנו, והוא פונה לבית המלוכה ומבקש לצייר את אליזבת, על פניו היא בטח הייתה צריכה לומר לו, מה פתאום? והיא משתפת פעולה. המלכה מתיישבת עם הכתר.
נכון.
וזה הציור הכי קטן שלו, כי הוא צייר ציורים גדולים מאוד.
גדולים מאוד. הציור שלו הזה הוא ציור קטנטן, הוא 23 על 15 סנטימטר, והוא מחליט לעשות רק את הראש שלה, והראש שלה, אבל ממש כמו במצלמה שעושים זום אין, הוא דחוק לתוך הפורמט של הקנבס, והוא מבקש מהמלכה לשים את הכתר על ראשה, ויש לו את השרשרת מינים. ואתם יודעים שדייוויד אוקני, החבר שלו, מאוד התלונן שהוא ישב מאות שעות מולו, וכשהוא צייר את לוסיאן פרויד, אז לוסיאן פרויד ישב מולו רק שני אחר הצהריים. אז ככה גם המלכה עשתה, היא ישבה זמן קצר, לא יכולה לשבת מאות שעות מול לוסיאן פרויד, ולוסיאן פרויד היה רגיל שיושבים אצלו הרבה, אז מצאו מישהי דומה לה, שישבה במקומה כשהוא צייר אותה, ואז הייתה שערה בקרב הציבור האנגלי, ואמרו, מה, זה בכלל לא דומה למלכה, איך הוא מתאר אותה ככה, היא לא יפה.
נו, מה חשבתם? זה לוסיאן פרויד.
עכשיו, אני רוצה להסביר...
מילה אחת לסיום.
כן, מילה לסיום. הוא משנה את הטכניקה של הציור שלו, וזה מה שיוצר בעצם את החיבור שלנו ליצירות. הוא מחליף מכחולים למכחולים בעלי שערות עבות יותר, והוא מצייר בעמידה. וזה נתן לו את החופש לעשות את הדבר הנוקב הזה, ולהסתכל עמוק עמוק לתוך העיניים והנפש של הדיוקנות.
ואת זה הוא עשה לכבוד יום הולדת ה-75 של המלכה, שמתה רק השנה. אפשר רק לצפות, ענת, לפרק בהכתר שיתעד את הרגע הזה בפרויד.
אני מאוד מקווה, כי אחד הפרקים היפים היו הציור של צ'רצ'יל, אז אני מקווה שגם יהיה...
בדיוק, שיתנו לנו את זה. כן.
אני רק אגיד מילה שיש, מצאתי שבאוסף של מוזיאון ישראל יש 4 הדפסים שלו.
אוקיי.
כולל...
איזה, אני מת על המשפט הזה, מצאתי, כן, הגברת נכנסה לעבודה חדשה במוזיאון ישראל, רק לפני רגע, אז היא מצאה עכשיו. טוב, נגיד לך תודה, נירית נלסון, תודה שהיית איתנו הבוקר. והבא על שולחננו, נברך אותו כבר לשלום. שלום לפסיכולוג הקליני אייל שדה לוי, בעל הבלוג עיניים פקוחות, מבט על פסיכולוגיה. שלום אייל.
היי, שלום, בוקר.
תודה שאתה נמצא איתנו. האם כאשר אתה מתבונן בציורים של לוסיאן, אתה רואה את סבא שלו, זיגמונד?
אוקיי. השאלה היא מקסימה, ואני רוצה להמשיך את זו שדיברה לפני שלו.
נירית נלסון, כן.
כן, שהיא אמרה, וזה משהו שהרבה אומרים על הציורים של לוסיאן פרויד, שהוא בעצם התבונן דרך העיניים, ובעצם... מגלה את הנפש של המודלים שלו, של האנשים, שזה אי אפשר לא לחשוב על סבא שלו, זיגמונד פרויד, שבעצם התבונן עמוקות אל תוך הנפש. אני רוצה להוסיף אולי מימד מסוים אחר, או נוסף על העניין הזה, לעשות איזו הבחנה בעצם, שזיגמונד, הסבא, כולנו יודעים שהוא חקר את הנפש דרך רעיונות, דרך הניתוח, המחשבה, לוסיאן בעיניי חקר את נפש האדם דרך הגוף, דרך הבשר, דרך החושים. זה הבחנה בעיניי מאוד משמעותית.
זאת אומרת שאצלו בננה זה באמת בננה.
רקובה אבל. אתה יודע. בננה רקובה. לא חלקה כזאת.
זה לא מה שהיום אנחנו רגילים בעידן של הרשתות החברתיות, שזה הפסדה. הוא נכנס לעומק של העומק של העומק. הוא אמר פעם שלא מעניין אותו שהציורים יהיו כמו המודלים שלו, אלא שיהיו המודלים שלו ממש.
נכון, הציור הוא האדם. עכשיו, אם סבא שלו המציא את הטיפול הפסיכולוגי על הספה השיחות, לוסיאן פרויד שמצד אחד אמר אני רוצה להתרחק ממנו, בסוף צייר כל כך הרבה ציורים על ספות, הושיב אצלו אנשים לחודשים בשביל לצייר דיוקן, ובחודשים האלה ברור שכבר נעשה פה איזשהו טיפול, איזשהו מעשה פסיכולוגי, ממש מקלף אותם, ובורא אותם מחדש בציור שלו, מקלף להם את כל התת מודע ומצייר אותו.
נכון מאוד, למרות שלוסיאן עצמו אף פעם לא הסכים לדבר על זה, הוא לא התייחס, הוא במופגן, התעלם מהמורשת המשפחתית המפוארת, הוא סיפר פעם שהוא, כשהוא היה מגיע לבתי מלון, הוא היה מזדהה בכלל בשמות מזויפים, הוא פעם דיבר, ניסו ליצור קשרים כמובן, בין שני הענקים לבית פרויד, הוא אמר שמשפחה זה דבר שבכלל לא מעניין אותו, ולא מעתיק אותו, וזה בכלל
למרות שהוא הכיר את סבאלה שלו, כן? אם אני זוכר נכון, זיגמון מת בסוף שנות ה-30, הוא נולד בתחילת שנות ה-20, זאת אומרת, היה להם איזה 15 שנים שהם הכירו האחד את השני.
האמת שאני לא יודע אם
הם הכירו... כן, הם הכירו, גם סבא שלו היה מביא לו כל מיני ציורים, כשהוא היה קטן הם הכירו.
מעניינת מאוד ההשפעה. דיברנו על בני אדם, אנחנו נעשה את זה כמובן לאורך השיחה, עשינו את זה קודם, אנחנו עושים את זה עכשיו, נעשה את זה עוד מעט, אבל בואי נדבר מעט על חיות. הציורים של פרויד שמדהימים בעיניי במיוחד, יש כאלה שמדהימים כי אני נגעל מהם, כמו ציורי העירום של הבת שלו, אבל יש כאלה שמדהימים אותי ופותחים לי את הלב, אלה ציורי הכלבים שלו.
כן, זה משהו מאוד מעניין, שבעצם גם פרויד הסבא וגם פרויד הנכד, כמה שהם ידעו לתאר ולהתבונן בצורה כל כך מעמיקה וכל כך ייחודית לנפש האדם, הם בעצם די שנו אנשים, הם שניהם היו מאוד מיזוגנים, החברים הכי טובים שלהם, וזה גם הם הודו בזה לאורך השנים, היו כלבים. יש סיפורים מרתקים על זה שפרויד הסבא, שהוא היה צריך לברוח מהנאצים, שהוא הגיע לאנגליה, ואחר כך הוא ממש בערוב ימיו, הוא הגיע לארצות הברית, ויש איזה תיאור מדהים, איך הוא נוסע כל יום לפגוש את הכלבה שלו, לין, אני חושב קראו לה הכלבה הספציפית, כי היא הייתה בהסגר, וזה כל מה שעניין אותו, כלומר, החיבה הזאת, והוא אמר שבעצם הכלבים הם יצורים, טהורים, שעיוותי הציוויליזציה לא נגעו בהם.
רגע, אני כותב את זה, שנייה, תגיד את זה עוד פעם, תיאורים שעיוותי הציוויליזציה
לא נגעו בהם.
נהדר.
פה אנחנו מדברים...
זה הסבא לאומר.
על האם שהגדיר בשבילנו מה זה להיות בני אדם בחברה, בתרבות המערבית. עכשיו, הנכד, כמה שהוא ניסה להתכחש, להיסטוריה שלו, הוא היה מאוד דומה בעניין הזה, הוא גם באהבתו לכלבים ולסדנת האדם, הוא למשל אמרו עליו שמכירים אותו הרבה יותר בקהל מרוצי הסוסים כאילו באנגליה מאשר בעולם של הגלריות באומנות
מאשר שוכני הסלונים. אתה חושב שאפשר גם להגיד מילה על סוג הכלבים שהוא צייר? כי גם הכלבים שלו הם מאוד צנומים, סוג של כלבי רוח, כמו שענת אמרה לי לפני שעלינו לשידור. זאת אומרת, אין כאן שמנמנות חמדמודה כזאת שבא לך לנשק.
האמת היא, אני לא מכיר, אני גם לא מומחה לכלבים, אני יותר מתעסק עם אנשים, אבל ממה שאני קראתי, אני לא זוכר התייחסויות ממש ספציפיות. לוסיאן פרויד היה איש מאוד, בדומה לסבא שלו, מאוד חשדן, גרנדיוזי, נרסיסיסט, שלא אהב להתראיין, זה בשונה מסבא שלו, וגם לא סבל נשים, אבל בשונה מסבא שלו, אולי בגלל ההבדל של התקופות, הוא אהב מאוד את הריגושים. כלומר, הוא היה נשוי ל...
כן, הוא אהב להשתעשע. מי לא, כן? מי שיכול להרשות לעצמו.
יש לו 14 ילדים.
הוא מצא עוד אחד.
כן, יש איזה סיפור של אחת הבנות שלו, בלה, אם אני זוכר נכון, שהיא כתבה פעם שהיא... שהיא, בשנה שהיא נולדה, נולדו עוד שתי אחיות שלו משתי נשים אחרות, באותה שנה, אוקיי?
אייל, לסיום, אני רוצה לדבר, כי פתחנו את השיחה על הספה הזאת, ואולי על אחד הציורים הכי יקרים שלו, ממונה על זכויות סוציאליות ישנה, שהוא צייר המודלת שלו, סו טילי, שגם הפכה להיות ידידה שלו, והוא צייר אותה כל כך הרבה. אישה שמנה, עבד בשר גדולה, ישנה על ספה, היא כמעט נופלת ממנה, וזה אחד הציורים, רומן אברמוביץ' רכש אותו, נכון? הכי יקרים שלו. למה הציור הזה הוא הכי יקר? למה סו טילי ישנה? למה האישה הזאת, שהיא אולי... ההתגלמות של כל מה שאנחנו לא רוצים להיראות ככה, למה זה הציור הכי יקר שלו?
אני יכול לתת לזה איזה ניסיון, לתת לזה פירוש פסיכולוגי. שוב, לוסיאן אף פעם לא כל כך עניין אותו להסביר את זה. הציור, אגב, זה הציור שנמכר בזמנו, הציור הכי יקר שנמכר של אמן באותו בחיים.
כן.
היה משהו כמו 40 או 50 מיליון...
מעל 34 מיליון דולר.
פאונד, לירות סטרלינג, ועל ידי רומן אברמוביץ', כמו שאת אומרת. תראי, סו טילי, הוא אמר שהיא הייתה המוזה הכי גדולה שלו, היא בילתה מולו עשרות אלפי שעות, אני חושב. למה בדיוק? אני לא בדיוק יודע, אני חושב שאני יותר עניין אותי גם הציור שהוא צייר את קייט מוס, שהוא מספר שבעצם קייט מוס, היא אמרה פעם באיזה רעיון, שהחלום היחיד שהיא לא מימשה זה של לוסיאן פרויד יצייר אותה, והוא קרא את זה, והוא אמר לעוזרת שלו, נו, תתקשרי אליה.
תעשי לה טלפון, מה הבעיה?
בדיוק, ונוצר איזה קשר מרתק בין שני דמויות האקסנטריות האלו ש... לכאורה אין שום קשר ביניהם, ואני חושב שמה שהוא הצליח להוציא מקייט מוס, וזה אחד הציורים הכי חזקים בעיניי, לפחות מבחינה פסיכולוגית,
כן,
הוא הוציא ממנה דברים, כי קייט מוס היא כל כך רגילה שהמצלמה רואה אותה, והוא הוציא ממנה דרך הישיבה הזאת הרבה שעות,
להביא לנו מבע, להביא לנו מבע אחר עליה בהקשר הזה. נברך אותך, נגיד לך תודה על הדברים האלה, הפסיכולוג הקליני אייל שדה לוי, תודה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עוברים לדקה קלה של פרסומות מאזינות ומאזינים, וחוזרים עם המשדר המיוחד שלנו, הנוגע לציון יום הולדת 100 ללוסיאן פרויד.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
מבצע סוף שנה במשען, מסלול 60 פלוס, 60 אלף שקלים הנחה על דירות 2 ו3 חדרים, פלוס הצעה פיננסית מותאמת אישית. נדיר. מהרו והתקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
כאן, חזרתם אלינו מאזינות ומאזינים, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והיום אנחנו חוגגים, מציינים 100 שנים להולדתו של אחד מהציירים האהובים, לא רק עלינו, אלא בכלל על המערב כולו, לוסיאן פרויד. לפני 100 שנים הוא נולד, כבר קיימנו שיחות אודות הביוגרפיה הפרטית, האישית שלו, אל מול הסבא שלו, כמובן, זיגמונד פרויד. עכשיו נמצאת איתנו האומנית והמרצה לאומנות ניבי אלרוי. בוקר טוב לך, ניבי.
בוקר טוב.
נדבר על השפעה מעט?
יאללה, בוא נצא לדרך.
מי הוא השפע ועל מי הוא השפיע, כי זה מאוד מעניין. כן, אז מה הוא רואה, לוסיאן פרויד, בילדותו, בבגרותו, שאחר כך מוביל אותו לדרך הציור שלו?
לוסיאן פרויד התחיל לצייר בגיל מאוד צעיר, ואם רואים ציורים שלו מהילדות, כמו ציור של סוס על רקע נוף, הוא... אהב סוסים עוד מילדות, מה שאחר כך הביא אותו למשבר האימורים הגדול שלו שכבר הזכרתם. הושפע בתחילת דרכו דווקא מסוריאליזם. אפשר לראות את זה בעבודות המוקדמות שלו, הן נורא שונות העבודות מתחילת דרכו מהעבודות המאוחרות יותר שלו. אפשר לראות כמעט את רנה מגריט בחלק מהנעריים השושנים. כן, זה ממש מפתיע, השנים הראשונות.
זה לא קצת הציור של החתול שאת אוהבת? זה ענת.
כן.
לענת יש ציור, אני חייב להגיד לך, ניבי, לגלות לך קצת מאחורי הקלעים. לענת יש ציור של פרויד, של לוסיאן פרויד, שהוא האהוב עליה ביותר, רק עליו היא מדברת כל היום, כי היא עצמה אשת חתולים. אז היא מאוד אוהבת את הציור של תריאת.
זאת קיטי, זה ציור מוקדם שלו משנות ה-40 של אשתו הראשונה, קיטי. עדיין לא רואים את כל הבשר, עדיין הפנים...
הוא עדיין לא שונא אותה.
לא שונא אותה. פנים חלקות, אבל העיניים הגדולות האלה שלו, היא מתבוננת הצידה, ובחזית היא מחזיקה חתול, לא מחזיקים חתול ככה, היא חונקת אותו, והחתול מסתכל עלינו. עכשיו, זה ציור מופרע, הציור הזה, כן? גם המבט של האישה וגם מה שהיא עושה לחתול. נראה לי הציור היחידי שהוא עושה עם חתול.
העבודות המוקדמות שלו, אכן יש בהן משהו שאת קוראת לו מופרע, יש בו משהו משובש בגלל תחושת הסוריאליזם הזה, דווקא כי מבחינת הווירטואוזיות הציורית שכל כך מכירים אצל לוסיאן פרויד, הוא עוד לא הגיע לשיא, היה שם איזה מסתורין לא פתור בעבודות הראשונות. ומרתק, האוצר של התערוכה שלו בנשיונל גלרי שמוצגת כיום, בימים אלה בלונדון, אומר שיש ציירים ש... נולדים גאונים, כלומר שהם כמו צ'נלינג, מקבלים משמיים את כל השפה שלהם. ואצל לוסיאן פרויד רואים את ההתפתחות, רואים שהוא היה פשוט תלמיד מאוד חרוץ, שבמשך שנים הלך וחידד והגיע לשפה שלו. הוא לא נולד עם אותה שפה, הוא הגיע לה דרך עבודת ידיים, ולכן כל כך מרתק את האבולוציה שלו מעבודות, למשל הראשונות, כמו אותה עבודה של קיטי עם החתול ושל קיטי עם השושנים, זה סדרת עבודות המוקדמות שלו עם קיטי משנות ה-40
וה-50. אבל את רואה, ניבי, אומנים אחרים שמשתקפים ביצירה שלו?
זה נורא מעניין, גואל, כי הפרסונה של לוסיאן פרויד עבדה, הייתה מאוד נוכחת, הוא ראה המון השפעות על דרך השלילה. כלומר, הוא אמר...
איזה נודניק, אלוהים!
כן, הוא היה חתיכת טיפוס, לא סתם הוא היה חבר הכי טוב בתקופה של פרנסיס בייקון, עד שהם לא הסתדרו לחלוטין. בסוף ימיהם, אז השפעה הגדולה, אם כבר נכנס לזה, הייתה פרנסיס בייקון.
כן,
אבל שנים הם לא דיברו, ואמרו אחד על השני שהעבודות האחרונות שלהם...
מחרידות.
איומות, מחרידות. אבל הייתה לוסיאן פרויד, תלויה תמונה קטנה, מוקדמת של פרנסיס בייקון עד סוף ימיו בחדר השינה. זה אומר משהו.
ועל מי הוא השפיע בעינייך? את מי את רואה אצלו?
הוא כל כך השפיע. אפשר ממש למקם דורות, אפשר להתמקד דווקא בציירות נשים, באמנציפציה של ציור הנשים מול הגוף דרך לוסיאן פרויד.
דווקא הוא? דווקא נשים?
כן, זה מרתק. הוא הוומנייזר שהיה, אומרים שיש לו 40 ילדים מנשים שונות ומפוזרים להם ברחבי האנגליה, דווקא הוא.
אני אוהב את הניבי הזאת, כי אני עכשיו הולך להתקבע, לכולם אני אספר שהיו לו 40 ילדים.
כן, התחלנו 13, ברעיון השני הוא לו 14, אצלך קפצנו ל-40.
מהיום ככה אני אומר לכולם.
40 ילדים.
מפוזרים כנראה, הוא חגג, אבל מה העניין הוא? שאני רואה את השחרור של המבט דווקא בגלל תפיסה של העירום ושל הגוף. כי אם אנחנו חושבים על אולימפיה ועל הצייר השוזף מבטו בגוף הנחשק, אז השחרור של לוסיאן פרויד את הגוף מהנחשף, מאובייקט התשוקה, אל העירייה, אל הגוף החשוף שמגלה תחתיו ערימות של שומן ושל רשתות של ורידים, אפשר לנשים לספר את הסיפור שלו.
ולהגיד, ככה אנחנו נראות באמת.
כן, ככה אנחנו, גם את האספקט הפסיכולוגי העמוק של הגוף, הראשונה, היא תלמידה שלו, היא פולה ריגו, האומנית האדירה שהלכה לעולמה ממש השנה. היא הייתה תלמידה של לוסיאן פרויד, והיא אומרת שמכל המורים שלה היא למדה ממנו.
הכי הרבה.
בגלל שהוא היה מגיע אליה, עומד, מסתכל מאחורי הכתף שלה עליה מציירת והולך. ולא אומר מילה, ומזה היא למדה יותר מכל.
מה בעינייך הציור של פאולה הכי פרוידי שיש?
פרוידיאני זה מצחיק להגיד בהקשר של לוסיאן פרויד, אבל אני חושבת שהסדרות שלה, שמתייחסות לאגדות הילדים, סיפורי הילדים, עם הדמויות שלה, אישה כלבה שמוטלת לה שם בחלל החדר, יש משהו שקשור גם לציורי הגוף האנושיים וגם לציורי הכלבים. היא מצליחה לאגד את כולם, אבל היא מכניסה מלמד פנטסטי, מיתולוגי, מסוית לאותו עולם.
ומצד שני, הציורי הפלות שלה, הוא נתן, זה פשוט מרתק, הוא שחרר את הנשים. לצייר את ההפלות. אם הוא צייר את הגוף הרופס, היא מציירת את מה שיוצא מהגוף. כן, בדיוק. ועוד
טוב, הציורים שלה פשוט מדהימות. גם מדהימים. גם היא מפילה נשים מהספה כל הזמן, גם אצלה נשים שוכבות בכל מיני צורות מוזרות ומהממות. אני מודה שאני לא רואה את המימד הפנטסטי בציורים של פרויד, אבל...
לא, אצל פרויד לא, אני אומרת שהיא מוסיפה את המימד הפנטסטי.
אז זו קומה נוספת. זו קומה נוספת שהיא מוסיפה עליו.
זו המדרגה של פולה ריגו, ולעומת זאת, אם אנחנו חוזרים צעד אחורה מן הפנטסטי, אלא ריאליסטי כל כך, אפשר לחשוב על אומנית ילידת דור אחר, ילידת 1970, ג'ני סביל הנפלאה, הציירת הבריטית הגדולה, שכל הגוף שלה הוא כמו, אם אפשר לדבר על אבולוציה של ציור, הציור של ג'ני סביל לוקח את ציור הגוף העירום והעירייה יותר של לוסיאן פרויד, צעד אחד אל הגרוטסק הגדול מהחיים, מאיים כמעט. הגוף הזה של ג'ני סיביל הוא כל כולו רקמות שיוצרות מבט שמשחרר את הגוף הנשי. ואני לא חושבת שהיא הייתה יכולה לשחרר את הגוף שלנו אם היא לא הייתה מסתכלת על ציור.
אבל זה הוגן לתת לציירת המרהיבה הזאת, גם זוכה להצלחה חסרת תקדים. נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, ציור גדול שלה פתח את הארוחה הענקית שהייתה במוזיאון ישראל לפני כשנתיים.
שעסקה בגוף.
שעסקה בגוף. אתם בוודאי זוכרים אישה גדולת ממדים, עירומה כולה עם שדיים מפוארים, יושבת על מין שרפרה קטנטן לא נוח, שכל הגוף שלה, ציור מרעיב ביופיו. זה הוגן לתת לפרויד את הקרדיט על סביל?
אני לא חושבת שזה קרדיט. אני חושבת שהוגן לתת לכל הציירים שלפנינו את הקרדיט על זה שהם היו שכם קודם, ואנחנו שם לסתור אותם ולקבל מהם השראה באותה מידה, באותה נשימה. אני חושבת שאנחנו חייבים לבעוט בקודמים לנו, אבל אנחנו בהחלט מקבלים מהם השראה.
זה מרות שליחים. עבודת תרבות היא מרות שליחים בסופו של דבר. ואפשר גם לומר על זה שהוא המציא את הדיוקן מחדש, אבל אני חושבת עכשיו פתאום על כל מיני פורטרטים של רמברנט, שגם אצלו אתה מתחיל לראות את איך הוא מצייר את עצמו זקן כבר, את העבודת אור, וברור שגם אם הוא רוצה לבעוט ברנסנס הזה, הוא בסופו של דבר גם מושפע מרמברנט. ואם הזכרתי בתחילת השיחה את ג'קומטי, תחשוב על הפסלים של ג'קומטי, הם אמנם שדופים, אבל כל ה... גם שם כאילו הגוף חרוך, נמס כזה, שוב,
מעניין.
אתה... זה גם, זה גם...
מרוץ מעגלי. כן. בדיוק מה שאת אומרת, לוסיאן פרויד אומר שהוא לא הושפע מהרנסנס, כי האדם הוא ישות מתקלה, ולא...
במרכז.
האדם במרכז, כן. אבל... בשנים האחרונות, האוצר של ה-National Gallery, שיש להגיד שללוסיאן פרויד היה גולדן טיקט ל-National Gallery, הוא היה יכול לצאת ולהיכנס בה, היה לו מין אישור מיוחד ליחידי סגולה לצאת ולהיכנס מתי שהוא רוצה ב-National Gallery.
בסדר, גם לי יש כרטיסייה. כן, אוקיי.
האוצר מציין שהכרטיסייה הזאת כבר לא קיימת. כלומר, הכרטיסייה תביא...
לא, אני התכוונתי לדן, לאוטובוס שאני עולה אליו בכל יום. כן.
רב-קו.
כן.
וגם פה בארץ יש ציירות שאולי לסיום השפיע עליהן, החברות של הברביזון החדש, וגם אלמה יצחקי. זה פשוט מדהים איך הן עושות את הציור מחדש הישראלי.
ניבי, איפה את רואה את פרויד בברביזוניות?
אני אמתח קו בין הברביזוניות החברות לבין אלמה יצחקי. הברביזוניות בעצם הפעולה של הזמנת קהילה מסביבך, מורכבת מסוגים של אנשים, אל הסטודיו, ולחזרה לפעולה של הציור מתוך הסתכלות, מתוך מניפסט, מתוך מחשבה מודעת, ולתאר את הריאליזם החדש, והחזרה אחורה, זה ממש מבחינת הפרקטיקה היא מרתקת. אצל אלמה יצחקי אפשר לראות את זה דווקא, אותה פרקטיקה, אבל דווקא דרך הגרוטסק, כלומר, ההשפעה העמוקה של הקווים, כלומר, לוסיאן פרויד אמר שהוא לא מושפע מאקספרסיוניזם, אבל דווקא התחושה של הדפורמציה כדי להביע איזה מת פנימית נמצאת מאוד נוכחת אצל אלמה יצחקי דווקא, ובברביזון החדש מבחינת הטווח, הספקטרום של הגישה אל הגוף ולדמות ולעומק הפסיכולוגי, אצל כל אחת מהן זה מובן אחרת.
ושוב,
מאוד אינדיבידואליות.
ושוב אנחנו חוזרים לעובדה שנשים הן אלה שהושפעו דווקא ממנו. כן. נגיד לך תודה, ניבי אלרוי, האומנית ומרצה לאומנות, תודה שהיית איתי הבוקר. ענת שרון בלייס, כאמור אנחנו בשעה המוקדשת כולה ללוסיאן פרויד. אנחנו נזמין עכשיו לשיחה את תוצרת האומנות החשבית ממוזיאון תל אביב לאומנות, רותי דיירקטור שנמצאת איתנו. שלום רותי.
שלום, בוקר טוב.
הזכרתי בתחילת הדברים שלי עד כמה נדהמתי מתערוכת ענק שאני ראיתי בווינה שהוקדשה כולה לפרויד, אבל היו כמה תמונות, רותי, שעשיתי fast forward, שדילגתי, שקפצתי, שלא יכולתי לראות אותם, וכולם מסתכמות בכותרת, למה להזזל ציירת את הבת שלך עירומה?
למשל... אני זוכרת שאותי הקפיצו עוד ציורים משנות ה-90 שראיתי של סוטילי, אתה יודע, של האישה השמנה הגדולה הזאת. אלה מבחינתי היו ציורים שלא ידעתי מה לעשות מולם. מצד אחד, הרי בשנות ה-90 הוא צייר גם את לי באורי, שהיה פרפורמר וקלאבר ואדם מאוד מוחצן. מצד ש... ואיש גדול מאוד.
גם איש גדול, עצמו. כן.
איש גדול,
לצייר כן. לצייר אותו בעירום. אותו אחד אמן בשר... מיצג שהפך את כל הגוף שלו ממש לאופנה, הוא מפשיט כן. אותו, גם אותו, הוא מצייר אותו בעירום.
אז נגיד במקרה שלי באורי, שהוא היה אקסיביציוניסט, וההחצנה של הגוף הייתה חלק מהאומנות שלו, זה דבר אחד אולי. אבל סוטילי, שהייתה אישה ששקלה אז 120 קילו או משהו כזה, והיא הייתה מפקחת על דמי האבטלה. אני אומרת את זה כי זה היה, זאת הייתה הכותרת של הציור, ככה הוא קרא לציור. והוא צייר אותה בכמה ציורים שלימים הפכו גם להיות מאוד מפורסמים וגם נמכרו במחירי C. ערומה לגמרי, פשוטת איברים, פסוקת רגליים. אלה היו הציורים שאותי...
אבל רותי, נדמה לי שמה שאני שואל אותך ומה שענת ואני שואלים אותך זה האם ב-2022 פרויד לא היה מקונסל? האם לא היו... האם עוד היו מציגים את הציורים שלו?
שוב, מציגים את הציורים שלו כשהם ציירו בעבר, כי הם חלק ממקרה מסוים ומהקשר מסוים. אני חושבת שהיום פשוט הוא לא היה יכול לצייר את הציורים האלה, או צייר אחר, צייר שנולד כבר לתוך עידן אחר, לא היה מצייר את הציורים האלה, וטוב שכך. אני חושבת שבאמת זה ציורים שלא בהכרח יש להם מקום היום.
היום לצייר ככה, לא לבטל אותו ולא להציג. כן. כן.
אבל להסתכל במבט לאחור על הציורים של פרויד, אני לא רואה שום דרך לבטל את זה, אבל אני כן רואה מקום להביע את אי הנוחות, שהם מעוררים. בי הם עוררו אי נוחות כבר אז, לפני מיטו ולפני
תרבות.
פשוט הם היו מאוד מטרידים. באופן אישי, אני גם לא חסידה גדולה של ציור שמן דשן עם אימפסטו. זה פחות הסגנון שאני אוהבת, כך שמעולם לא הייתי חסידה מאוד גדולה של לוסיאן פרויד. תמיד העדפתי נגיד את פרנסיס בייקון אם כבר. או אם לתת לכם דוגמה אחרת של אומנית שגם היא בריטית, שנפטרה לפני כשנה או משהו, פאולה ריגו.
כן, גם אודותיה שוחחנו קודם.
אוקיי.
רותי, אבל...
פאולה ריגו עושה דבר אחר, כן.
הזכרת את לי באורי, שבאמת היה גם כן אחד המוזות שלו, והוא אומר, פונה לחבר שלו, לוסיאן, אומר לו, מאיפה בא לך הרעיון לצייר בעירום את בנותיך המתבגרות? פרויד עונה לו, כאשר התחלתי לצייר אנשים בעירום. באורי אומר לו, אבל עד כמה שאני זוכר, אף אומן אחר לא עשה, לא פעל כך, זה ממש חריג. פרויד אומר, לבנותיי הערומות אין במה להתבייש. ובאורי אומר לו, אבל אתה, איך אתה תרגיש להסתובב בנוכחותן בערום? פרויד אומר, אני לא אתפשט ערום לפניהן, אינני נודיסט. אז אני לא אתפשט לפניהן, אבל הן מתפשטות לפניו, יש את הציור הזה של הילדה שוכבת על רצפה.
כן, זה לא נעים. ולידה
זה עציץ, יש לה רק חולצה, החלק התחתון של החשוף, זה ציור מטריד, והוא עשה עוד כמה כאלה.
וכל הדיאלוג הזה נשמע רע מאוד, אין מה לומר. כי אי אפשר להתחמק מהעובדה שצייר מדהים ומרשים ככל שהוא היה, שוב, ללא קשר לטעמי האישי, ברור שהוא היה צייר עם יכולות מדהימות, אבל הוא פעל ממקום אני אגיד את המילה המעצבנת, פריבילגי. מקום פריבילגי של גבר לבן, בעל ייחוס משפחתי, ששם משפחתו הולך לפניו, והוא מרשה לעצמו לעשות דברים שהם לא בהכרח ראויים.
אולי
גם
מקומם...
ביחד לבנות שלו.
מקומם של הציורים האלה אולי שישארו למטה במרתפים של המוזיאונים, יש לו מספיק ציורים יפים, לא צריך להציג אותם? צריך?
לא צריך, אבל גם לא צריך להסתיר אותם. אם למישהו מחוץ באיזושהי קונסטלציה, באיזשהו הקשר להראות אותם, אז להראות אותם. אני לא בעד להחביא ולהסתיר, אבל גם לייצר שיח סביבם, שיח גלוי שאומר, תראו, ועשה את זה בן אדם, שאנחנו לא בהכרח עומדים מאחורי ה... עמדה מוסרית של הציור הזה, אבל אנחנו אומרים, זה צייר טוב ומעניין.
כן. אנחנו גם לומדים כאשר אנחנו רואים את כל תנאי היצירות שלו, אנחנו לומדים כמובן על העובדה שהוא היה גם ככה, גם ככה וגם כך, גם היה רחום כלפי הכלבים הנפלאים שלו, וגם צייר את בנותיו בעירום. יש אומנים ציירים רותי דומים בגישה שלהם לעירום כמו פרויד?
שוב, מזמנו, מהמאה ה-20, היה גם בלטוס, שהוא נכון, גם צייר מאוד שנוי במחלוקת היום. נכון. שהוא ממש צייר ילדות קטנות ערומות במבט אירוטי מציצני.
בכל מיני תנוחות בלתי אפשריות.
הוא ברור שלא היה עובר היום. אבל תראו, למשל, זאת אומרת, הדבר שמטריד ביחס לפרויד, המטריד והמעניין, שמצד אחד הוא התעקש כל... העשורים שבהם הוא פעל על ציור פיגורטיבי. זה אני מאוד הערכתי, את המחויבות שלו לציור פיגורטיבי, גם בזמן שהעולם התהפך כמה וכמה פעמים, גם בזמן שמופשט היה הוונגרדי והרדיקלי. ותמיד עניין אותי האם, איך הוא עדיין, האם משמר איזשהו מימד של חדשנות או של אג'יות בתוך הציור הזה, שמבחינת ז'אנר, זה הז'אנר הכי מסורתי, הכי שמרני. ציור בני אדם מתוך התבוננות. ציור שגם אפשר להגיד הוא הכי בורגני. וזאת השאלה שעד היום אני חושבת שהיא השאלה המעניינת ביחס אליו. האם הוא פרץ את תחומי המסורתי שמרני בורגני, או שהוא הצליח לטלטל אותו.
והתשובה שלך?
במקרים, למשל בדיוקן של המלכה אליזבט, אני ממש אוהבת את הדיוקן שלו של המלכה אליזבט, כי זה דיוקן קטן, דיוקן בהזמנה, כלומר, הכי חלק מתוך הז'אנר של פורטרט מוזמן של מישהי במלכה, ודווקא שם בדיוקן הקטן הזה, ועם הנחות הצבע הדשנות האלה שהן לא בהכרח הטעם שלי, אבל שם הוא עושה משהו בתוך הז'אנר, הוא משבש אותו קצת, הוא חורג מתוך הבורגני השגור המובן מאליו. אבל
הוא מקרב את המלכה אלינו הכי הרבה, ולא רק זה, האישה הניסית מעל, היא הדיוקן הכי קטן שלו, זה פשוט פירוק לחלוטין של מוסד המלוכה. זה מה שהוא עושה.
שם הוא מצליח לשבש משהו, אבל בדיוקנאות הערומים, או של הבנות, או של נשים של סוטילי, האישה הגדולה השמנה, או של גברים הומוסקסואלים, אי אפשר להתעלם מזה שזה מצטבר לאיזשהו מבט פטרוני, ו... לא יודעת אם מגחיך, אבל גרוטסקי.
רותי, אני חושבת שאני...
אנשים שבעמדה חלשה יותר ממנו.
מצד שני, אני חושבת שאני כן יכולה להכיל את זה, כי הוא גם צייר את עצמו ככה. יש לו כל כך הרבה דיוקנות עירום. ולכן אני חושבת שמה שבסופו של דבר הוא צייר את האנשים האחרות, הוא גם, באותו מבט הוא גם הביט על עצמו, ולכן אולי אפשר להבין את כל ההקשר הזה ולהסתכל על זה מחדש.
אולי נסיים...
הוא לא הסתכל לעצמו במבט גרוטסקי, הוא הציג את עצמו במבט מאוד הירואי.
אני חושבת שזה נתון לפרשנות. ערום, אבל ערום עם הגוף, כן, עם הגוף הקמא.
נגיד לך תודה על השיחה הזאת, רותי דירקטור, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לכם.
עכשיו, פינת ההמלצות.
ונחשו מה, מאזינות ומאזינים, גם פינת ההמלצות תתקשר לחגיגות יום ההולדת 100 שאנחנו עושים ללוסיאן פרויד.
אתה כבר מתקשר לסוכנת הנסיעות שלך, נכון? ולוקח אותנו ללונדון לסוף השבוע. אז כמובן שמיטב ציוריו נמצאים בלונדון, למי שהולך לטייל שם, תמיד שווה ללכת ולבדוק ברויאל אקדמי, בנשיונל פורטרט.
הייתה לו כרטיסייה.
הייתה לו כרטיסייה, כן. וכל הציורים שלו יש לו ארכיב. לוסיאן פרויד במילה אחת, נקודה קום, ושם נמצאים כל היצירות שלו, מהציור הראשון כשהוא היה נער ועד הציורים האחרונים לפני מותו, ואז אתם גם יכולים להתחקות באמת אחרי ההתפתחויות שניסינו לדבר עליהם פה בשעה הקצרה הזאת.
שהצלחנו.
הצלחנו כן. לדבר עליהם פה, אבל יש עוד כל כך הרבה, אפשר להסתכל שם על כל הציורים המסודרים לפי כל השנים, השמות של הציורים, ואז כל מיני ציורים אחרים, אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם אחר כך יכולים לחפש בגוגל. אני גם רוצה להמליץ על סרט אחד תיעודי שאתם יכולים למצוא אותו, סרט ישן יותר שאתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, לוסיאן פרויד, A Painted Life, שאותו אתם יכולים למצוא בשלמותו, הוא סרט ישן יותר ביוטיוב. והסרט האחרון, ממש מלפני שנתיים, שנעשה בעקבות תערוכת הפורטרטים שלו בנשיונל גלרי, קוראים לו לוסיאן פרויד, A Self-Portrait. הוא הוצג ממש, אם אני לא טועה, לפני שנה פה בפסטיבל הקולנוע היהודי. אם אתם מצליחים לשים עליו את היד, אפשר לרכוש אותו באינטרנט. עוד הפעם, מבט יותר עכשווי, גם של לוסיאן פרויד, על כל הדיוקנאות שלו. פשוט שני סרטים ממש ממש יפים, וכל הציורים שלו, ונראה לי שזה באמת תענוג לשוטט פה באינטרנט, בארכיב שלו ולצפות בה.
וזה מה שעשינו הלילה בעצם.
זה מה שעשינו הלילה, בדיוק. אז באמת, תשמע, הוא אמר, אני רוצה שהציור יעבוד כבשר, שהדיוקנאות שלי יהיו האנשים, לא כמו האנשים, שלא יראו כמו המודל, אלא שהם יהיו המודל. ככל שזה נוגע לי, הציור הוא אדם. אז דיברנו על זה שמצד אחד אולי הוא לא סבל אנשים, מצד שני הוא רצה שהקנבס הזה יהיה האדם, וזה מה שהוא עשה. אתה מתבונן בציור שלו. אתה יודע מה, אני לא יודעת, היית תולה איזשהו ציור שלו בבית?
חד משמעית.
מה?
הייתי גם מוכר את הבית בשביל לקנות ציור, ותולה את זה באוהל שהייתי גר בו.
אתה יודע מה, הציור שאתה לא דיברת עליו בסוף, אתה מאוד אוהב אותו, של אישה שרועה, שהיד מונחת לה ולא רואים לה את העיניים, ועליה שוכב כלב רוח כזה, הוא באמת ציור מאוד רך שלו. אז זה אולי ציור שאפשר לתלות בבית, אני לא בטוחה שהייתי תולה את קיטי, מבט לא, הנוקב חונקת לא. חתול בבית
זה,
שלי.
זה כן. בטח שלא. ענת שרון בלייס, עם השעה המיוחדת הזו, שהוקדשנו לציון יום ההולדת 100 ללוסיאן פרויד. תודה ולהתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.